הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שלום לכולם,
שוב אנחנו פה לתוכנית של שעתיים לשאלותיכם ב-03-593-93. בעניין האמונה, השקפה, מחשבה, כאן המקום לספר שוב שהספרים שלנו, מחשבות והשקפות על התורה, מועדים ואקטואליה בשני כרכים, לא רק יצאו לאור, אלא הם כבר נמצאים, ואפשר להשיג אותם בכל מקום, גם אצלנו, ב-025816573. השבוע תפסתי תפיסה שהתחדשה לי. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, נאמר עם בניית המשכן, שהפך להיות לפרויקט דחוף ביותר מיד אחרי חטא העגל. מיד אחרי חטא העגל, שהיה ב-17 בתמוז, 3 חודשים כמעט, יותר משלושה חודשים, 3 פעמים של 40 יום ועוד 40 ועוד 40 יום, שמשה עולה ויורד, מגיע יום הכיפורים, ושם נאמר, סלחתי כדבריך, פותחים דף חדש, ומיד אחרי יום הכיפורים מכריזים על הבאת התרומות. עכשיו, דחוף ביותר, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. למה? בזמן האחרון אני מתבקש להסביר את הנושא של גיוס בני ישיבות שמתעורר בצורה מלאכותית מחדש, ולפעמים גם בצורה פרובוקטיבית, כביכול הם הציבור היחיד שלא מסתכן, הרי הרבה מאוד מהמגויסים בצהל אינם מסתכנים כנגד כל חייל קרבי, יש הרבה אנשי מחשבים, בקרה, וקשה מאוד לדון בדברים כשהדיון מתנהל בצורה רגשית. ובכל זאת ביקשו ממני לדבר בפני קבוצה של כאלה שיש להם התיימרות, יומרנות, להיות משפיעים בציבור, ואני התנהיתי את הדברים בכך שלא עוצרים אותי באמצע, ואין דיון על הנושא. כי זוהי כבשת הרש להקדיש את הזמן שמקדישים לשמוע את הצד שלנו לדיון. כי הרי את הצד השני שומעים כל הזמן, בכל מקום, מתחת כל מיקרופון רענן, בין כאלה שלא מבינים כלום בנושא, ובין כאלה שמבינים עוד פחות, אבל זה לא מונע באדם להביע דעה. אמרתי להם, תשמעו, אני לא בא לשכנע, אני בא שתבינו את הצד שלנו. וכדי להבין את הצד שלנו, צריך קודם כל להבין שהכל בנוי על כך שיש אלוקים, ושהתורה היא אמת, ושיש מציאות רוחנית בעולם. אנשים מעניינים בראשם, הם מבינים, הם מקבלים שמותר לנו לחשוב ככה, לפי דעתם גם כן, כל הכבוד להם שמרשים לנו. וזהו. והם לא מקבלים שום דבר מה שאתה אומר. לא הבנתי למה. מתברר שהדברים הללו לא יכולים להתקבל אם זה לא בתוך ליבם של האנשים. אם היסודות לא בתוך ליבם. הם כל כך רחוקים מזה, שגם אם הם מוכנים לצורך הדיון לקבל את הדברים, לכמה רגעים הם לא יכולים. זה נכון כשמדברים על שבת, זה נכון כשמדברים על גיור כהלכה, זה נכון כשמדברים על כל דבר. ולכן אני חוזר ואומר את מה שאמרנו, אנחנו אומרים כבר 45 שנים. אין מקום לנהל דיון, אלא על תורה משמיים ועל מציאות האלוקים. רק אחרי שהדברים הללו יובררו ויחדרו לתוכנות, לתוך נפשותם של השומעים, כל השאר יהיה ניתן להסביר ולקבל. זה מה שקרה לעם ישראל במדבר. הם עמדו במעמד הר סיני. לא היה להם ספק במה שהם רואים. כמו שהרמב"ם אומר במורה נבוכים, שכשאדם נמצא במראה נבואי, בוודאי בדרגה כפי שהם היו במעמד הר סיני, אין לו שום ספק בעולם מה הוא רואה, את מי הוא רואה ואת מי הוא שומע ומה הוא שומע. ובכל זאת חטאו בעגל. אומר הקדוש ברוך הוא, מה שחשוב זה שזה יהיה בתוכם. ועשו לי משכן, מקדש ושכנתי בתוכם. צריך להחדיר את זה לתוך תוכם. ולכן לא מספיק וידעת, צריך והשבות האלה בבריך. מספר הטלפון שלנו 03-593-93, ערב טוב.
כן, שלום.
שלום, בבקשה. כן, בבקשה.
יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, האם יש הישארות הנפש אצל גוי? ושאלה שנייה, על שכר שיש לרשעים, כמו על נבוכדנצר ועגלון, מלך מואב, שאומרים שהם קיבלו שכר שהוא בעצם רוחני, לפי מה שהבנתי שיצא לדוד המלך, רות המואבייה ודוד המלך בזכות שהוא קם לכבוד השם, או שדברים כאלה. אם הם לא מבינים את העולם הרוחני, אז כביכול מה בעצם השכר הזה נוגע להם, מה זה נותן להם?
קודם כל, אין דבר כזה שלא מבינים את הדבר, העולם הרוחני. הם מבינים היטב את העולם הרוחני, אולי הם לא מודעים לזה. כי גם למי שאיננו יהודי, יש נשמה, כמו שאומר רמח"ל בדרך השם בפרק שעוסק בין ישראל לאומות העולם, בדרגתם, וממילא הם כן שייכים לעולם הרוחני בדרגתם שלהם. לגבי ה... מה תזכיר לי עוד פעם את השאלה הראשונה?
שאלתי על הישארות הנפש, אם יש את זה.
בוודאי ובוודאי שיש מציאות של הישארות הנפש אצל אומות העולם, והם באים והם חוזרים ויש גלגולים, הכל בדרגתם שלהם.
קבלים את זה רק בעולם הזה, כאילו, שהם חוזרים לגלגול?
הישארות הנפש זה לא בעולם הזה.
בעולם הזה את השכר או את העונש?
לא, לא, למה? מקבלים גם בעולם רוחני שכר ועונש, בדרגתם שלהם. המדרש בתנת ואליהו, אליהו רבא פרק ת' כותב ככה, אומר אליהו הנביא, מעיד אני עלי שמיים וארץ, שאחד איש ואחד אישה, אחד עבד ואחד שפחה, אחד יהודי ואחד גוי, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש הורה עליו.
והשכר שיש להם זה על שבע מצוות בני נוח, כאילו זה הדבר היחיד שעליהם הם מתוגמלים.
לא, על שבע מצוות בני נוח ועל כל מיני דברים שהם עושים, אם הם עושים לפני משורת הדין. דמה בנתינה, שמביאים אותו כדוגמה לכיבוד אב ואם, זה לא אחד משבע מצוות בני נוח.
אבל לא יודעת למה תמיד לימדו אותנו במוסדות לימוד שגוי הוא נמצא פה ואין לו את ההמשך. לא כמו יהודי שיש לו את ה...
לצערנו הגדול יש הרבה שמדברים לאו דווקא על פי מקורות. אם לא היה לגוי המשך...
שזה יש מדבר, יש חי, צומח, מדבר, יהודי וגוי, אז תמיד אומרים שליהודי יש נשמה ולגוי יש נשמה. זה לא נכון?
זה לא נכון, כי רמח"ל אומר אחרת. מה מיוחד בעשיו? שניתק את עצמו מהעולם שאחרי המוות, אם לא היה לו עולם כזה. הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לבחורה? כאן כפר איוב בתחיית המתים. מה הוא כפר בתחיית המתים, אם זה לא היה שייך אליו מלכתחילה? אלא זה כן שייך אליו.
טוב, תודה רבה, תודה רבה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, אז רציתי לשאול שאלה, אני לא הולך להיכנס בכלל לנושא חס ושלום של פוליטיקה, שמות וכל הדברים האלה, ממש לא. זה נטו שאלה של דת תורה והשקפה מה לעשות. היום התקשר אליי חבר, הוא עברי חשוב מאוד, והתחיל להגיד לי, תראה, מה אתה עושה לגבי הבחירות במקום פלוני?
אנחנו בתוכנית הזאת לא עוסקים, הודעתי איזה שבוע שעבר, לא עוסקים בבחירות.
לא, אני בכלל לא מסתכל, אני נטו שואל לגבי דת תורה. נטו שואל לגבי התורה, באמת במצב הנוכחי לא אכפת לי מה הבחירות ומה הפוליטיקה. אכפת לי נטו מה הדעת התורה אמורה לגבי המצב מסוים, נגיד אם הוא שאל אותי קושיות מסוימות שיש על מקום מסוים, אני בגלל זה לא אומר שמות לו כלום. אני רק אומר, הוא אמר לי שאינו, שאלות באמת קשות, אבל משהו, המפלגה מסוימת, לא משנה. הוא אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, ואני שומע לגדולי התור, מה אכפת לי, איזה שאלות
יש? למה אנשים מפסידים את ההזדמנות שיש להם לעשות פעולה אינטלקטואלית? הרי צריך להבין שכל אדם שלא, שמצביע בבחירות כי הוא חושב שהוא עושה מעשה דמוקרטי, באיזה בחירות שלא יהיו, בארצות הברית, ברוסיה, אותו דבר. בכל מקום, הוא עושה מעשה לא אינטליגנטי. להצביע בבחירות זה מעשה לא אינטליגנטי. למה? אני, יש לי את אותו קול להשפיע על איזו תוכנית כלכלית תיבחר, של ויליאם או של סמית, כשאני לא מסוגל לנהל את המערכת הכלכלית הקטנה של הבית שלי. ואני לא מבין כלום בכלכלה, וגם אם הייתי יכול להבין, זה משעמם אותי. ויש לי את אותו קול, כמו לפרופסור לכלכלה, שהתמחה בזה וקיבל פרס נובל לכלכלה, וכל ימיו הוא עוסק רק בזה. זה אינטליגנטי? אני, יש לי את אותו קול, להכריע איזו תוכנית ביטחונית תציל את המדינה, כמו לרמטכ"ל. למרות שהאינפורמציה הרלוונטית סודית, וביי דפינישן אני לא אמור לדעת אותה, ואני לא יודע אותה. זה אינטליגנטי? היחידים שעושים מעשים אינטליגנטיים זה אלה שבכלל לא מתעניינים בפלוני או באלמוני, כי ממילא האינפורמציה היא מסווגת והיא מוזרמת בצורה חלקית. הם פשוט הם מקיימים מצווה לשמוע בדברי חכמים, כמו שלא אוכלים בשר עוף בחלב, וכמו שמקיימים מצוות נר חנוכה ומקרא מגילה, שזה דברי חכמים, כך מקיימים גם את המצוות הללו, לעשות את מה שחכמים אומרים. עכשיו, כשאנחנו עושים את מה שחכמים אומרים, אנחנו לא קשורים בכלל לסיבות למה הם אמרו. זה בכלל לא משנה לנו למה הם אמרו. חוץ מהפסוק במשלי, כמדומני פרק דזיין, אין ספר לפניי, שאומר, קסם על שפתי מלך, במשפט לא עם על פיו. אומר הגאון מווילנה, מן מלכי רבנן, ויש קסם על שפתיהם, שגם אם לא מדווחים להם נכון, הקדוש הוא דואג שלא תצא תקלה מתחת ידם.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
בקשר לספרים החדשים של הרב, שמעתי שיצאו עכשיו, רציתי לדעת מה מיוחד היום יותר מכל הספרים הקודמים שהרב הוציא.
תראה, כל ספר יש לו את הכותרת שלו ואת המטרה שלו. יש ספרים שעוסקים בהוכחות על אמיתות התורה, ספרים שוותיקים כמו מסע אל עומקי ההוויה שעוסק במציאות האלוקים, ומסע אל פסגת הר סיני שעוסק באמיתות התורה. יש ספרים שעוסקים בשאלות ותשובות בנושאים שונים, מגוונים, כמו והשבות אל לבביך. יש ספר שעוסק בכל השאלות של האקטואליה החרדית ישראלית, כמו למה הם שונים החרדים והחברה בישראל. יש ביאורים על ספרים, כמו ביאור על ספר באר הגולה, ביאור על ספר העיקרים, ביאור על ספר הכוזרי. יש את הספר גלות ישמעאל, שהתפרסם הרבה בזמנים האחרונים. יש, הספרים שיצאו עכשיו, נקראים מחשבות והשקפות על פרשיות התורה, זה כרך אחד, ועל מועדים ואקטואליה. אלה מאמרים קצרים בדרך כלל, בסגנונות שונים. כאלה שהם יותר קלים, כאלה שהם קצת יותר כבדים ועמוקים, גוונים שונים, מכיוון שמדובר בלמעלה מ-350 מאמרים. בסך הכל בשני הכרכים יש למעלה מ-1,000 עמודים. ממילא, אני מניח שכל אחד יוכל למצוא את עצמו מתעניין במאמר זה או אחר. ושואלים אותי מה... כן, בבקשה.
הם יודעים לכולם?
לא בדיוק לכולם, אני חושב שאלה שנהגו לקרוא קומיקס לא כל כך יבינו מה שכתוב שם. ו... אני מניח שזה נועד לאנשים שמכירים את הסגנון שלנו.
ואיפה אפשר להשיג אותם?
אפשר להשיג אותם אצלנו בטלפון 02-581-6573 וגם בחנויות הספרים.
תודה רבה, ישר כוח.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
כן, שלום. הרבה נוין על פירושו באבות, בהתחלה, מביא שהמסירת התורה מדור לדור ממשיכה מגאון לגאון רב מפירה ועד היום הזה. כן? אז אני רוצה לשאול, בכלפי מה זה מתבטא בזמננו, בפרט אחרי שנכתבה התורה שבעל פה?
גם אחרי שנכתבה התורה שבעל פה, יש את הדברים המתחדשים. החל מגזרות ותקנות המתחדשות כל הזמן, וחלה בגילויים של תורה שמתגלים והולכים כל הזמן. רבי יצחק הוא כותב ש... 3,000 מלאכות נגנזו במבלו של משה, ובא עתניאל בן קנז והחזירם בפלפולו. אחרי שעתניאל בן קנז שחזר את ההלכות הללו בפלפולו, מי שלומד את הפלפול, גם יברך אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. וחיית יש לנו תורה שגלה יותר. ולמעשה זו גמרא מפורשת מסכת חגיגה דף ג' עמוד א', שהגמרא אומרת על הפסוק בקהלת, דברי חכמים כדורבנות, כמסמרות נטועים, בעלי אספות ניתנו מרואה אחד. אומרת הגמרא, מפני מה נבשלו דברי חכמים לדורבן? כמו דורבן מכוון את הפרה לתלמיה, כך דברי חכמים מכוונים את האדם מדרכי מיטה לדרכי חיים. אלא מה תאמר שהם יכולים ללכת לאן שהם רוצים? אומרת הגמרא, לא, כמסמרות. הם תקועים במקום. אלא מה תאמר, אומרת הגמרא, אם כמסמרות הם לא פרים ורבים? אומרת הגמרא, לא, נטועים, הם פרים ורבים. אבל הם פרים ורבים בתוך המסגרת. על בסיס זה רציתי להגיד רעיון שאני חושב שהוא נכון, שארון ברית השם היה הכלי היחיד שהמורכב מארון מזהב, שאר הכלים היו מצופים זהב. הוא היה ארון מזהב בפנים, ארון מזהב בחוץ, וארון מעץ באמצע, ובתוך הארון תורה שבכתב. התורה שבעל פה היא המסגרת לתורה שבכתב, היא זו שמגינה על התורה שבכתב, כמו שכתוב במשנה, כמו שכתוב בחזל, עד שלא באו אנשי כנסת הגדולה ועשו סייג בתורה שכתוב במשנה באבות, הייתה תורה דומה לקופה בלי שוליים, כלומר, לא היה מה שישמור עליה. ממילא דברי חכמים הם השומרים שמסביב. אז יש שני מסגרות של זהב, שזה מתכת קשיחה, ששומרת שלא יזוז ימין ושמאל, ובתוך זה העץ. כלומר, העץ מבטא את הנטיעה, כמסמרות נטועים, פרים ורבים. ואולי זאת הכוונה מה שאנחנו מברכים, אשר נתן לנו תורת אמת, תורה שבכתב, וחיי עולם נטע בתוכנו את הכוח שלנו לחדש חידושים ולהצמיח תורה שבעל פה, וזה נכון לגבי כל הדורות. וכך כותב הרמב״ם בהקדמה שלו ליד החזקה. שני סוגי בתי דין, אומר הרמב״ם, מחייבים את כל כלל ישראל. בית דין של 71 בלשכת הגזית, ובהיעדרו בית דין של כל חכמי ישראל בדור אחד. פעמיים היו בתי דין כאלה של כל חכמי ישראל באותו דור, בחתימת המשנה ובחתימת התלמוד הבבלי, ולכן הכרעותיהם מחייבות את כל עם ישראל בכל מקום שהם. ומאז שנחרב התלמוד הבבלי, אומר הרמב״ם, השתבשו הדרכים, והתרבו הגייסות. וכשחכם גוזר גזרה ומתקן תקנה, היא איננה מתפשטת בכל מקום. ועד איכן שהיא מתפשטת היא מחייבת, ואיכן שהיא לא התפשטה היא לא מחייבת, וכך נולד המושג של נהרה נהרה ופשטי.
כאילו שזה כל מקום לפי איך זה הגיע אליו.
כן.
הבנתי עכשיו שעות שאלה.
כן, בבקשה.
יש עוד מבחינה שקפתית, וגם אולי קצת מבחינה הלכתית, מה ההתייחסות לתאריך הלועזי בכללותו?
תאריך הלועזי אין לו שום משמעות מלבד תקשורת בין בני אדם. העולם מדבר בתאריך לועזי, בדיוק אותו דבר כמו שכשמשנים את שעון הקיץ, בעולם משנים אותו גם פה. וזאת מפני שכל המערכות צריכות להיות מתואמות, המערכות הבנקאיות צריכות להיות מתואמות עם העולם, ובדיוק באותה מידה, כמו שהיו מונים למלכים, ולאו דווקא למלכי ישראל, היו מונים תאריכים למלכים, והיה גם כן ראש השנה למלכים, והיה מניין שטרות גם כן, שזה הכל קשור לכללי המסחר בעולם, כך התאריך האזרחי, הלועזי, הוא תאריך שאנחנו משתמשים בו, כדי שתהיה תקשורת בינינו לבין מקומות אחרים בעולם. ויש עניין הלכתי אחד, עדיף לא להשתמש במספרים. נניח, ינואר, פברואר, זה שמות. שמות שניתנו לחודשים, ואילו החודש הראשון והשני, זה מניין ראשון ושני שלישי להולדתו של אותו האיש. ולכן כשאני כותב תאריך לועזי במסגרת החשבונות שאני צריך לכתוב כל מיני תאריכים, אז אני, כשאפשר תאריך עברי זה עדיף, וכשצריך תאריך לא עברי, אני תמיד כותב, היום ה-20 לאיזה חודש שכחתי? לפברואר. 20 לפברואר, אז אני לא כותב 20 לשני.
עדיף את השמות.
עדיף את השמות.
אוקיי. מצוין, טוב, קיבלתי תשובה. כאילו אין בזה בעיה בפועל, כי זה לא
משהו. לא, בכלל לא.
אין בעיה. יישר כוח גדול, ערב טוב. אנחנו עוד
נהנים. ברוכים תהיו. נצא להפסקה ואחר כך נגיד שוב ערב טוב.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
ערב טוב מבורך, כבוד הרב.
כן,
אם הרב יכול להרחיב על נושא של כיבוד אב ואם, למה יש בזה כל כך הרבה ניסיונות? הרי זה מצווה פשוטה ויש לה הבטחות גדולות. אז למה אני שומע מהרבה אנשים, היום אני בעצמי, שנתקלים בזה בקשיים יומיומיים.
בשלום שבדרון שאל פעם, הרי כל עבירה אפשר לעבור להכעיס, אפשר לעבור לתאבון. אדם יכול לאכול חלילה חזיר בשביל להכעיס. הוא יכול לאכול את זה לתאבון, הרי כל כך הרבה אנשים בעולם אוכלים את זה ואומרים שזה טוב. איך אדם יכול לעבור עבירה לאכול ג'וק לתאבון? כך הוא שאל. הרי זה אסור, זה רמס. אז איך אפשר לאכול את זה לתאבון? אז הוא אמר, אם התורה אמרה שזה אסור, זה עושה תאבון לאלה שרוצים לעבור עבירה. ככה היה אומר רב שלום שבדרון. בזה שהתורה אמרה שכיבוד אב ואם זה מצווה, ממילא יש יצר הרע לעשות הפוך. המצווה הזאת היא מאוד מאוד הגיונית, אבל חוץ ממה שאמרתי כמובן, היא הופכת להיות למצווה קשה, בגלל שמדובר בפער של דור, שאם בעבר הפער של דור היה פחות משמעותי, היום כשכל 7 דקות מתחלף דור, אז ההבדל בין דור ההורים לדור הצעירים נראה לפחות לצעירים הבדל מאוד מאוד גדול. ותמיד יש להם, עלולה להיות להם הרגשה שההורים לא מבינים אותם. ייתכן שזאת הסיבה. אבל אני באמת חושב שהדרך היחידה להבין את זה באמת, זה בגלל גודל המצווה. בגלל גודל המצווה, השטן מקטרג יותר.
הרי אלו דברים, הקדוש ברוך הוא הבטיח כאלו הבטחות נדירות, חוץ מגוד עליהם, על...
אני לא חושב שזה נכון מה שאתה אומר, כי הגמרא אומרת שהתורה לקחה 2 דוגמאות. אחת מצווה קשה שבקשות, ואחת מצווה קלה שבקלות. קשה שבקשות זה כיבוד אב ואם, והקלה שבקלות זה שילוח הכן, ועל שניהם היא אמרה את אותו שכר.
אריכות ימים
ולמנית אבלך. ממילא, מכאן אנחנו נלמד שכל מה שבין לבין, גם כן יש שכר גדול.
אני מכיר אנשים שסיפרו לי שאין להם פער עם ההורים, ואין להם קשיים עם ההורים, ועם כל זה יש להם הורים מאוד טובים, ועם כל זה הם מתקשים לכבד אותם.
שוב, זה רק מאשר את מה שאמרנו. שברגע שזה נהיה מצווה, זה נהיה קשה. הגאון מווילנה אומר, על הפסוק בספר, במגילת רות, ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה, נעמי את רות כמובן, ותחדל לדבר אליה. מה ראתה נעמי ברות, שבגלל זה היא השתכנעה לקחת אותה ולגייר אותה? אז הוא אומר ככה, יצר הרע מגיע לאדם, משכנע אותו לעשות עבירות. בשלב מסוים, כשאדם כבר מגיע לדרגה מסוימת, כבר הוא לא יכול לבוא לשכנע אותו לעשות עבירות. הוא יזרוק אותו מכל המדרגות, ויצר הרע לא אוהב שזורקים אותו מכל המדרגות, אבל בגלל זה הוא לא יוצא לגמלאות. הוא מתחיל לשכנע אותו לעשות מצוות. וכולם פתאום מדברים בפסוקים, גם היצר הרע וגם היצר הטוב. אלא שהיצר הרע מאחורי המצווה שהוא משכנע לעשות, הוא מסתיר 2-3 עבירות גדולות. מכאן ואילך, מאחן, בדרגה זו, יוכל האדם לדעת האם מי שמדבר אליו לעשות את המעשה, הוא יצר הטוב ויצר הרע. אומר הגאון מווילנה, יש הבחנה. ברגע שאדם נמשך לעשות את דבר מה, סימן שזה צריך בדיקה. כי היצר הרע לא גורם לגוף להימשך לעשות את דבר מה. זה מה שנעמי ראתה אצל רות. מטרק כי מתאמצת היא ללכת איתה. לא קל לה ללכת. זה מאמץ בשבילה. היא לא רצה עם נשיקות וחיבורים וחיבוקים כמו אורפה. ותישק אורפה לחמותה. אבל רות דווקא בה. היא הבינה שאם היא לא תדבק בה, אז היא לא תבוא. צריך שיהיה דבק, שהיא לא תוכל להפריד. היא התאמצה ללכת, אז היא הבינה שזה ממקור את האור. והוא שאמרנו, אדרבה, זה מה שאתה אומר, ההורים נחמדים, ויש שפה משותפת, והם לא קופים דברים, והם לא, אין להם דרישות בשמיים, והם לא מצפים מהילדים שיקנו להם קורסה של זהב, ובכל זאת קשה לכבד אותם, בגלל שזה מצווה. זה הסימן שזה ממקור, שזה דבר חשוב ונחוץ, וצריך לעשות אותו.
תודה רבה, שר כוח.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב הרב.
ערב טוב מברך.
שלום, רציתי לשאול, האם מה שהקדוש ברוך הוא קושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח, זה גם על גוי?
אני חושב שזה נאמר על עם ישראל. עכשיו מחשבות לבל ידח ממנו נידח, זה נאמר על עם ישראל. אני מניח שגוי הגון שעושה שם מצוות בני נוח, אז זוכה לשכר, אבל להגיד שעל גוי נאמר שדואגים שהנידחים לא ידחו, זה אני לא בטוח. הרי אצל הגויים יש גם המלאק, שעליו נאמר תמחה את זכר המלאק, שאין השם שלהם ואין הכיסא שהם כל זאת שוב בעולם. וכשכתוב על ידח ממנו נידח, הכוונה לנידחים הנידחים, שגם חושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח.
אפשר לשאול עוד שאלה?
בבקשה.
חובות הלבבות, שאומר במידת הביטחון, אבל מי שיפתח על הבורא והוא ממראה אותו, כמה הוא מצחל? השאלה, מה, מידת הביטחון היא נועדה רק לצדיקים גמורים?
לא. לא מדובר על אדם שעובר עבירות בשוגג. מדובר על אדם שממראה אותו. ממראה זה לא שוגג. זה טיפשות. אתה בוטח על הקדוש ברוך הוא ועושה ההפך. זה טיפשות.
כל עוד יש לאדם עבירות.
אם אתה לא יכול לבוא ולעשות נגד רצונו של מישהו, שאתה יודע שאתה זקוק לו להצלת חייך. זה טיפשות, זה ממש טיפשות.
אז אדם שהוא ברמה רוחנית עדיין, הוא לא מקפיד על כל המצוות,
אני לא חושב שאדם שהוא ברמה רוחנית ולא מקפיד על מצוות בכלל מבין, מתחיל להבין מה זה ביטחון ובכלל שייך למידת הביטחון. יכול להיות שהוא יכול להגיד ביטחון, 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 אבל זה כצפצוף הציפור, כפטפוט הטוקי וכקרקור התרנגול. איך אדם יכול לדעת מה זה ביטחון אם הוא לא באמת למד, אם הוא לא באמת בן תורה, אם הוא לא באמת יודע על מה מדובר? ברוכים תהיו. מספר הטלפון שלו 03-593-93, יוצאים לעוד הפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב ובוא.
כן, שלום.
שלום.
רציתי לשאול, לגבי דין לתוס ומנדו בראש ארוך לא מינו שמאל, שאפילו אומר לך ימין שהוא שמאל והשמאל שהוא ימין, זה כך צריך להקשיב לרב. אז, אבל מצד שלי כתוב שאם הוא אומר לך כמובן דבר שהוא נגד התורה, אז אסור לשמוע. שאלי, איך אני יכול להבדיל בין דבר שרב אומר לי, שהוא נגד, כאילו משהו שרב אומר שזה, שנגד התורה, לבין דבר שכאילו, ככה, כאילו שהוא מסביר לי בעצם את כוונת התורה?
קודם כל צריך לדעת שלא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. ברגע שנדמה שהרב אמר משהו שהוא נגד התורה, צריך ללכת לגדולי התורה, ולשאול אותם, ולבדוק את הדברים היטב, היטב. יש גם כן לפעמים כל מיני מקורות שהרב יודע והשואל לא יודע, ולכן נדירים מאוד המקרים שרב בר סמכה, שראוי לתואר שלו, יוכל התלמיד שלו לבוא ולקבוע שהוא אמר דברים נגד התורה.
או כמובן שאלתי באופן, לא היה לי סיטואציה כזאת, אבל רציתי
יש דרכים לבדוק את זה. יש דרכים לבדוק את זה. בדרך כלל מדובר בתואר בדבר משנה, בדרך כלל מדובר באמירה לעשות עבירה, או מה שהתורה אומרת במפורש, כי יקום נביא או חולם חלום ויאמר לכו ועבדו ועבדו לעבוד אלוהים אחרים, לא תשמע לו גם אם הוא עשה אות מופת.
סדר, תודה רבה. אפשר עוד שאלה?
כן, בבקשה.
הרב יוכל להסביר לי את המשפט הראשון בספר אמונה וביטחון של החזון איש, של מידת אמונה נטייה דקה עדינות הנפש? לא הצלחתי להבין אותו.
אני לא חושב שזה משפט שאפשר להסביר, זה משפט שצריך להרגיש אותו. מי שנמצא שם מבין, ומי שלא נמצא שם כנראה קשה לו להבין, ואני לא יכול להגיד שאני נמצא שם. אני משער שכוונתו היא כדלעלן. איך מגיעים לאמונה? מה זה אמונה? שמעתי רב מאוד מכובד ומאוד חביב, שמסביר בטוב טעם כיצד מי שיש לו אמונה זה פותר את כל הבעיות. ואני רציתי לצעוק, מוריי ורבותיי, כולם מבינים את זה, הבנו, אבל איך מגיעים לזה? אנשים רוצים להאמין, אבל איך? אז כתוב, וידעת היום, והשמות האלה לבביך. בישעיהו כתוב, למען תדעו ותאמינו לי. אם בישעיהו כתוב שאחרי הידיעה מגיעה האמונה, ובתורה כתוב שאחרי הידיעה מגיעה השבה אל הלב, אז השבה אל הלב זו האמונה. וזה מה שאומר החזון איש. האמונה הזאת מידה דקה מהמידות של הנפש, כלומר של הלב. זה מין הרגשה פנימית בלב שבאה כשהיא מגובה על ידי הידיעה הברורה. זה שאדם יודע את קונו, זה עדיין לא אומר שהוא בהכרח לא יתכוון למרוד בו. אבל ברגע שהוא מגיע עם הידיעה הזאת אל הלב, והדרך להגיע עם הידיעה הזאת אל הלב היא, כמו שאומר החינוך, שעל ידי המעשים נמשכים הלבבות, וכמו שאומר הכוזרי, שהמאמין הוא זה שמקיים את המצוות לכל פרטם ודקדוקיהם, ממילא הדברים חודרים אל הלב. וזאת כוונת החזון, שזאת מידה דקה ממידות הנפש, כי זה האמונה היא משהו שנמצא בתוך הלב, וההבדל בין דברים שנמצאים בתוך הלב והם מבוססים, לבין דברים שנמצאים בתוך הלב והם מדומיינים, הוא הבדל שצריך בשביל זה את ההבחנה הדקה שאדם מתכוון לחזון איש.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום הרב. שמעתי את הרב פעם אומר בשידור שכביכול לטענה על הישמעאלים שבאים וטובחים ביהודים, שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ברא בריאה וטרף וברא דבר כל כך מורכב בשביל שנהרוג אותו ככה. מצד שני, כתוב שלעתיד לבוא המשיח כן יבוא וישחט את כל כל מי שיצר ליהודים. כתוב אפיקורסים, מי שכופר בתורה, כתוב שלא, אם הם נפלו לבור לא מעלים אותם. אז כן, גם אצלנו אנחנו רואים ביהדות שיש דברים,
בוא ונמקד את הנושא. קודם כל, אני לא יודע מה התכוונתי כשאמרתי את מה שציטטת בשמי. אני לא חושב שצריך להגיע לזה שהקדוש ברוך הוא לא ברא בשביל, אלא מספיק ש כתוב בעשרת הדיברות שגם הם מקבלים לא תרצח, וזה שלפי אמונתם דין מוחמד בסף, זה צריכים, הייתי מצפה מהם שיבדקו האם אפשר בצורה מוחלטת להוכיח שזה, שאכן הדברים נאמרו על ידי מלאך כלשהו למישהו. אבל הנושא הזה הוא ההבדל בין ההתנהגות האנטישמית לאורך הדורות של הריגת יהודים לבין תמחת זכר המלאק. זה לא נושא שאני יכול לדבר עליו בשידור, זה נושא שנתנו על השיחה שלמה והסברנו את ההבדל, אבל יש מה להגיד על זה, אבל לא במסגר של שאלות ותשובות.
יכול לשאול עוד שאלה?
כן, בבקשה.
בנושא השתדלות לפרנסה, יש איך בן אדם יודע כשמה שהוא לא משתדל זה לא בגלל שהוא מרגיש שזה לא השתדלות שלו, אלא עוד זה מגיע קצת מעצלות, שאומר אני קצת עצל ואני מעדיף לשבת בבית וכביכול לסמוך על הקדוש ברוך הוא שזה לא השתדלות שלי. מצד שני, אולי זה כן השתדלות שלו, שהוא כן אמור לדחוף
את עצמו. אתה נוגע בנקודה מאוד עדינה.
כן להשתדל.
אתה נוגע בנקודה מאוד עדינה.
איך באמת אפשר לדעת את המידה הנכונה שמה הקדוש ברוך הוא כן דורש ממני ומה לא נדרש ממני?
הבנתי. אתה נוגע בנקודה מאוד עדינה.
יכול להיות שאני קצת עצל.
רגע, אתה רוצה תשובה או שאנחנו מדברים ביחד? זה לא עובד ככה. את השאלה הבנתי.
זה הקטוע, סליחה.
את השאלה הבנתי. האיזון בין ביטחון והשתדלות הוא מהעבודות הקשות שבמקדש, והוא משתנה מאדם לאדם. וזה אתה צודק, ואתה יודע את זה. ואז אתה שואל, מאיפה אני יודע מה הדרגה שלי? הדרך הפשוטה זה אם יש לאדם רב שמדריך אותו ומכיר אותו, אז הוא יוכל לתת לו הנחיות, וזה דבר די נדיר היום שאנשים יהיה להם רב מובהק ברמה כזאת שמכיר אותו ויודע להגיד לו בדיוק מה הדרגה שלו בעניין. לתת לה איזשהו כיוון, אני אתן דוגמה. מלחמת המפרץ הראשונה, לקחו מסכות כי חששו מחומרים כימיים שעתידים עלולים היו להגיע עם הטילים של סדאם חוסיין. שאלו אותי, האם לקחת מסכה או לא לקחת מסכה קשור להשתדלות ולביטחון? האם אני בדרגה כזאת, מאיפה אני יודע אם אני בדרגה של לקחת מסכה בשבילי זה השתדלות יתר? עכשיו, יש כאלה שלא לקחו מסכה. אמרו, יש לנו ביטחון, אבל יכול להיות שזה היה כמו שאתה אומר עצלות, ויכול להיות שזה היה פוזה. להראות שהם בהחלט הם לא חוששים, הם מין כזה מצ'ואיזם כזה שחצני. מאיפה אני יודע לאן אני שייך כשלא לקחתי מהשיחה? אם לא לקחתי, תעשה חשבון, אמרתי לשואל, נתאר לעצמי שלא לקחת מהשיחה ואתה באמת ובתמים מאמין שזה מתוך ביטחון, ונפל פה חומר כימי חלילה, וכל אלה שהיו עטועים במסכה לא נפגעו, וזה שהיה ללא מסכה נפגע. אם הוא יגיד, אוי חבל שלא לקחתי מסכה, סימן שמשהו לא לקח מסכה, זה לא היה ביטחון. כי אם זה היה ביטחון, הוא היה צריך לבוא ולומר, כנראה שזה מה שהיה צריך לקרות בכל מקרה. וזאת בחינה מאוד מאוד אמיתית וחריפה. ואדם, אם מי שרוצה לעשות את הבחינה הזאת, צריך באמת להיות עם יד על הלב, אמיתי וכן עם עצמו.
שפע, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, כתוב, משכן הסדה, מובן בשמחה. האם, איך, מה זה בא לביטוי שזה שמח? ואם זה גם באדר א', כאילו, איך אפשר לבצות לשמחה, איך אפשר לסתם לרקוד, מה, איך אפשר ל...
כשאומרים שנכנס אדר מרבים בשמחה, הכוונה בוודאי גם לאדר א', כי הרי הגמרא אומרת, אין בין אדר ראשון לאדר שני, אלא מה שכתוב שם במשנה במסכת מגילה, ושמחה איננה בין הדברים שמבדילים את בין אדר א' לאדר ב'. אז יש מרבים בשמחה גם באדר א'. איך מרבים בשמחה? את השאלה הזאת שאלו את הרבי מפיאסצנה בגטו ורשה. הוא אמר להם ככה, אם כשמגיע יום הכיפורים קם אדם בבוקר ואומר אין לי היום מצב רוח לצום, אז מה הוא עושה? הוא צם בלי מצב רוח. אותו דבר כשאדם קם בפורים או בחודש אדר, הוא אומר אין לי מצב רוח לשמחה, מה יעשה? ישמח בלי מצב רוח. וכולם מבינים שלכאורה אין הנידון דומה לראיה, כי לצום בלי מצב רוח, יש איזה הפרעה בקו אצלך, יש מישהו על ידך או...
טוב?
ברגע זה אין, אבל יש, היה נשמע איזשהו בכי של תינוק כמו שנשמע עכשיו. אם אפשר שתסגור את הטלפון ותשמע ברדיו, זה יהיה יותר נקי הקו. תודה רבה. בכל אופן, כדי להבין איך מרבים בשמחה, צריך להבין מה זה שמחה. אומר המהר"ל בגבורות השם פרק זין, ששמחה קשורה לאמונה. המאמין שמח. למה הוא שמח? כי שמחה, אומר המהר"ל, היא פועל יוצא של הרגשת שלמות. הרגשת שלמות היא השמחה. הרגשת היעדר ספקות. אין שמחה כהתרת הספקות. ברגע שמגיע חודש אדר, ורואים שני דברים. קודם כל, חודש שבו נולד משה רבינו. והוא זה שהוריד לנו את התורה. וממילא, זה סיבה טובה לשמחה. והסיבה השנייה היא שרואים שגם בתוך הטבע, הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים בדרך אל השלמות. ומילא יש שמחה. יצאנו שוב להפסקה.
כל חי תמיד איתי, כל